ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בכור בוני. אנחנו האקדמיה לניהול משברים, ואנחנו מנסים כמה שיותר לעזור לכם לעבור את החיים האלה עם המשברים שלהם, על המשברים שלהם, גם כשלפעמים מדובר במשברים לא פשוטים. אנחנו בעצם כאן בפודקאסט מדברים על כל סוגי המשבר שנתקלים בהם, ואיך פותרים אותם, איך אנשים אחרים כבר פתרו אותם, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד על זה. והפעם הייתי רוצה לדבר על נושא שהוא הכי קרוב לליבי, כי אתם יודעים שמה שאני עושה בחיים זה בעצם מנהלת משרד ובעלים של משרד שמתעסק בגירושין, שזה בעצם מרבית העיסוק שלי. אנחנו מתעסקים גם בירושות וקצת באפוטרופסות, אבל בעיקר מה שאנחנו עושים זה גירושין. וכשאני שואלת את עצמי למה אנשים בעצם אם ממש ממש רע להם ולא טוב להם והם הפסיקו לעשות סקס ואין ביניהם אינטימיות ולא בא להם לחזור הביתה ויש רק ריבים או אין אושר או לא רוצים להיות אחד ליד השני או מישהי אומרת לי אני לא חושב שהוא יגע בי כבר או הוא אומר לי לא יכול לראות אותה, למה הם לא מתגרשים? ולמה הם לא מקדמים את החיים שלהם לדבר הבא? זאת אומרת, אנחנו הרי יודעים שזה לא סוף העולם היום, זה לא כמו פעם שהיו אומרים את המילה גרושים, זה היה באמת דבר נורא, כולם יודעים שהיום לילדים להורים גרושים לא צומחים קרניים, ואם תיכנסו לכיתה רגילה, אתם תראו שמינימום 33% מהתלמידים שהם ההורים שלהם גרושים, ועדיין בכל זאת, הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליי כבר מגיעים אחרי שנים ארוכות של חוסר בזוגיות מיטיבה. פשוט חוסר. חוסר באינטימיות וחוסר בסקס וחוסר בשיחות וחוסר בתשומת לב וחוסר, חוסר, חוסר התאמה כבר. ועדיין הם נשארים. אז רציתי לדבר איתכם בעצם הפעם על חסמי גירושין. אז מה הם אותם חסמים שגורמים לנו להישאר במקום, בסטגנציה, במקום שהוא לא טוב לנו? אז קודם כל אני חושבת שבראש ובראשונה ולפני הכל נמצאת החרדה על הילדים. החרדה על הילדים היא עצומה. מה יקרה לילדים שלי אם הם ידעו שאנחנו נפרדים? מה יקרה לילדים אם הם יבינו? מה יקרה לילדים איך הם יחלקו? את ההורים, את הבתים, מה יקרה לילדים? זאת חרדה שמנהלת הרבה מאוד אנשים, ואנחנו תכף נדבר על זה, על כל אחד מהחרדות האלה. החרדה השנייה זה חרדה כלכלית, איך אני אסתדר, נכון? איך אני אסתדר, מאיפה אני אביא את הכסף, הרי שיש שתי משכורות של שנינו, ואנחנו ככה בקושי מסתדרים, איך אני אחיה עם משכורת אחת, חרדה כלכלית. החרדה השלישית היא, אני קוראת לחרדה, תמי ירצה אותי. מי ירצה אותי? אני אשאר תמיד לבד, לא תהיה לי כבר זוגיות. זה תמיד מלווה אוקיי, עדיף חרה מוכר על חרה חדש, או תקראו לזה, עדיף גהנום מוכר על פני גן עדן לא ידוע. ככה אני מעדיפה לקרוא לזה. והחרדה רביעית היא בעצם החרדת מה יגידו. זאת אומרת, הפחד מכישלון על אובדן המשפחה, מה אנשים אחרים יגידו. אז יש הרבה אנשים שהבינו שהם צריכים להתגרש, הם מרגישים שהם תקועים, שהם במערכת יחסים לא טובה, לפעמים רעילה מאוד, מסרסת מאוד, נרקסיסטית מאוד, לעתים אפילו אלימה כלכלית, רגשית, נפשית, והם לא מתגרשים. כי פחדים מנהלים אותם. הפחדים שלנו חוסמים אותנו, הם חוסמים אותנו מלממש את הפוטנציאל שלנו, את החיים שתמיד רצינו, חוסמים אותנו לפעמים אפילו מלחלום על החיים שתמיד רצינו. אתם יודעים, ואז אני, כשאני רואה את הפחדים האלה, הם מתחפשים. הם מתחפשים בתחפושות של דברים אחרים. אני שומעת גברים או נשים שבאים ואומרים לי, כל הזוגות הנשואים לא עושים סקס, אוקיי? ממילא בסוף זה הכל אותו דבר, בהתחלה מתאהבים, אחר כך זה רע אצל כולם. או ממילא כולם בוגדים, או ממילא אי אפשר לאהוב אחרי כל כך הרבה שנים. אז אלה הפחדים שלכם בתחפושת. אלו אמונות מגבילות שאתם יצרתם, אנחנו יוצרים לעצמנו כדי להרגיש טוב יותר עם המקום הלא טוב שבו אנחנו נמצאים. כאילו, צערת רבים תבוא לעזרתנו. או, אצל כולם גרוע, לא נורא, נהיה גם אנחנו בחרה. אז זה פשוט, תרשו לי לספר לכם. קודם כל, זה לא נכון. הלם, לא נכון. יש ניסויים טובים, יש זוגיות מפרות ונהדרות, יש סקס גם אחרי שנים ארוכות ואפילו בגיל הזהב, ובמקום שיש הערכה, חברות, תקשורת ואינטימיות, יש הכל, והאהבה רק מתחזקת, והחברות והעצמה הדדית רק עולה ועולה, ואתם מוזמנים להקשיב פה, גם בפודקאסט הזה יש פרק שאני מראיינת את עידית ופייסי על 67 שנות הנישואים שלהם. כמה הם מספרים שאפילו יש סקס גם אחרי 67 שנות נישואים ויש הכל, וקנאה וטיזינג. וכן, אנחנו צריכים לשאוף שיהיה לנו מערכות יחסים טובות כאלה שגורמות לנו לאושר. למעשה מחקרים על אושר שנעשו בשנים האחרונות גילו שהדבר היחיד שגורם לנו לאושר מתמשך זה לא כסף ולא מעמד ולא קריירה, אלא באמת זוגיות טובה וקשרי משפחה וחברים. ואנחנו איכשהו מנתבים את השאיפות שלנו ואת ההתפתחות העצמית שלנו לקריירה ולכסף, ושם אנחנו לא מבטרים לעצמנו, אנחנו נלך, אנחנו נעבוד יותר קשה, אנחנו נשקיע עוד, אנחנו נוותר אולי על חופש, אנחנו נרצה את הבוס שלנו, אנחנו נמציא איזה משהו, אנחנו נעבוד בסטארט-אפ שלנו, שם אנחנו נותנים את המקסימום, ובבית שלנו מה אנחנו אומרים? טוב, ככה זה אצל כולם, נו, אנחנו כבר נשואים הרבה שנים, מה כבר יכול להיות יותר טוב? אז כמו שאנחנו שואפים לדברים האחרים שיהיו טובים, אנחנו צריכים קודם כל לשאוף לזה שיהיה טוב, כי כמו שאמרתי, זה מחולל האושר האמיתי. אז כן, גם אם שינוי זה קשה, לפעמים פשוט צריך לעשות אותו. לדרוש עבור עצמכם להיות במקום טוב, בו אתם מוערכים ואהובים ורואים אתכם ונוגעים אתכם, נוגעים בכם ושומעים אתכם. וכן, זה אפשרי, אפשר שיהיה הכל. אפשר שיהיה הכל בקשר. אומרת לכם את זה מי שמפרקת נישואים ומפרקת זוגיות למחייתה. אבל דווקא מהמקום הזה שמפרק, אני יודעת כמה אפשר גם לא לפרק. אני יודעת כמה יש זוגיות שאין סיבה לפרק אותה, וכמה אפשר לעבוד בזה כדי שהיא תהיה. וכשאתם עומדים בפני שינוי, תמיד אתם מבינים שיש איזה מחיר לשלם. מכאן מגיע הפחד גם. כי אם יש פחד, אם יש מחיר, אז עולה פחד. מה, כמה אני אצטרך לשלם, כמה זה יעלה לי, מה בדיוק אני אצטרך. ואם הפחד מגיע החסם, אוקיי? אני רוצה להתגרש, אבל כמה זה יעלה לי, מגיע פחד כלכלי, ואיתו החסם שאומר, טוב, עדיף להישאר ככה, כי מה פתאום שאני חלילה יעמיד את עצמי באיזשהו סיכון או בחסר. אז בואו נדבר באמת על ארבעת החסמים האלה, כך טיפ טיפה יותר בפירוט. החסם של הילדים, שהוא באמת חסם מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, אתם פשוט לא מצליחים להבין כמה חזקים וכמה חוסן יש לילדים שלכם. וכמה הם כן יכולים לעשות שינויים. אני רואה את זה בתיקים, לפעמים רבים אחרי גירושים, רוצים לעבור דירה. אז היא אומרת, הוא אומר, אני רוצה לעבור דירה עם הילדים. לא, 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 לא. הילדים לא יעמדו בזה. הילדים עומדים בזה מצוין. ילדים של הורים נשואים, אני עברתי 11 דירות ביותי ילדה, והילדים שלי גם עברו כבר איזה 5, זה ממש לא משנה. הילדים, אם הם זורמים איתכם בצורה טבעית, לאן שאתם הולכים, כשאתם בטוחים בעצמכם ואתם מתווים את הדרך, זה לא מעניין אותם, הם יודעים להסתגל בכל מקום ולכל מצב. והכל תלוי איך מתווכים להם את זה. מה אומרים להם? מה אומרים לילדים שההורים שלהם נפרדים? אם מבהירים להם שזה קודם כל לא החלטה שלהם, זה לא תלוי בהם, זה לא קשור אליהם, מנטרלים אותם מכל אחריות לסיטואציה, כבר מאפשרים להם אוויר. כי יש הרבה מאוד ילדים שלוקחים אחריות. האמא רבה עם הילדה כל הזמן, אז ההורים מתגרשים, הילדה אומרת זה בגללי, כי גרבתי כל הזמן עם אמא, ואבא רב איתה על זה שהיא רבה איתי, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז נורא 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 חשוב להסביר לילדים שזה לא קשור אליהם בשום צורה, זה לא מקום שלהם בכלל, זאת החלטה הורית, ואנחנו בטוחים בהחלטה הזאת, איפה שילדים רואים חוסר ודאות, שילדים מרגישים פאניקה, הם נכנסים ביחד לפאניקה. אם אומרים לילד בצורה ברורה, שני ההורים יחדיו, אמא ואבא אוהבים אותך וימשיכו לאהוב אותך, ללא קשר למערכת היחסים ביניהם, אנחנו חברים ועכשיו אנחנו מחליטים לא להיות חברים, זה לא אומר שאנחנו לא ההורים שלך, והם מטפלים בנושא התקשורת ביניהם, בתוך הגירושים האלה, בצורה טבעית וזורמת, והם באים אחד לקראת השני, והם מתחלפים בימים כשצריך, והם מפרגנים אחד לשני, והם עוזרים אחד לשני, הילדים לא יסרטו מזה. פשוט לא. זה יהיה טבעי כמו לחיות ביחד. במיוחד ילדים היום, שאני רואה את הילד שלי חוזר מבית ספר, אמא הוא הומו, ויש לי טרנסג'נדר בכיתה, והיא בי. ואז אם אני מסתכלת ופוערת עיניים, אז הוא אומר לי, אני לא מבין, את שיפוטית מאוד. מה זה השיפוטיות הזאת? יש כל מיני סוגים של אנשים. יש בהם המון 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 פתיחות היום, דווקא בגלל כל האינסטגרם, טיק טוק וכולי, שהם מאוד יודעים שהעולם הוא לא מה שאנחנו חשבנו, זה אמא ואבא ביחד לנצח וכולי, הם דווקא יש להם הרבה מאוד ידע שגם לנו לא היה, וצריך מאוד לסמוך עליהם, מאוד מאוד, ולהראות להם שסומכים עליהם. וזה באמת תלוי איך מתווכים על זה. ברור שגירושים מלוכלכים של מלחמות עולם עם ניכור והסתה, וכל מיני דברים סורטים את הילדים מאוד, ובטח הורים שמערבים את הילדים, נותנים להם לקרוא את הכתבי טענות, זה השיא. נותנים לילדים לקרוא את כתבי הטענות, אומרים, אתם רואים מה אבא אמר על אמא, את רואה מה אמא אמרה על אבא, וכל מיני דברים איומים כאלה. אז הילדים בהחלט נסרטים, נפגעים, ואנחנו רואים תוצאות מאוד גרועות על הילדים. זה גירושים שעל גבם של ילדים. אבל אין מקום לחרדה על הילדים אם יודעים שאנחנו נתנהג כמו אנשים טובים. אחד לשני, גם אם אנחנו מתגרשים. וגם אם יש סיטואציה שבה צד אחד לא יודע מה יהיה עם הצד השני, ואולי הצד השני ינסה להתנהג, אבל בהתנהגות שלנו אנחנו מתווים את הדרך, זה גם לא סיבה. ילדים הם יש להם רזיליאנס, ואסור לזלזל בהם. אני חושבת שהדור הזה עכשיו שנלחם הוכיח לנו את זה, שכמה שאנחנו חושבים שהם ילדי עצם הרגפן כאלה, נתנו להם הכל והם היו חסרי גבולות וזה, ברגע האמת הם התגייסו, יש להם את כל הכוחות, דווקא מהמקומות של השפע הזה שגידלנו אותם עם הערכים הטובים. אז חרדת ילדים זה באמת חסם ראשון, אבל חד משמעית אפשר לטפל בזה, בטח אם אפילו נעזרים באיש מקצוע. חסם כלכלי, כן? חרדה כלכלית. כן? גירושים הם לרוב ירידה ברמת החיים, נכון? אני לא אשקר לכם, היה פול של שני מזכורות, והיינו מביאים ביחד איקס כסף, ועכשיו אנחנו צריכים להסתדר עם פחות, אז לכאורה יש כאן איזושהי ירידה ברמת חיים. השאלה היא ירידה לצורך מה? כן? אם אנחנו תקועים בתוך מערכת יחסים לא טובה, לפעמים התקיעות הכלכלית שלנו נובעת מזה שלא טוב לנו. אין לנו אנרגיות להיות יצירתיים בכלל. אני יכולה לספר לכם שרוב האנשים שמתגרשים, פתאום יוצא מהם פרץ של דברים שכאילו היה שם רדום, כי לא היה למה להזיז אותו. יש סיפור הזה, לקוחה שלי גליה, היא עבדה בחברת השקעות, היא שנעת העבודה שלה, שנעת הניסויים שלה, אבל היא לא עזבה. היא פחדה שאם היא תעזוב את העבודה, היא לא תרוויח את אותו דבר, ואם היא תעזוב את בעלה, בכלל היא תהיה בחיסרון כיס. פחד הישרדותי עמוק ומוכר. ואתם יודעים, פחד, פחד, פחד. אבל בסוף מה שקרה זה שבעל של גליה קם והלך. מה לעשות? אי אפשר להאשים אותו. המערכת לא עובדת שנים. אפשר לטמון את הראש בחול, אבל יש גבול. בסוף צד השני מחליט. וגליה נכנסה למשבר. ומתוך המשבר הזה היא עזבת העבודה, כי היא לא הייתה מסוגלת לתפקד, גם ככה שונאת העבודה שלה. ואז היא נזכרה שהיא תמיד חלמה להיות מעצבת תכשיטים. וזה סיפור אמיתי. היא חתמה אבטלה בלשכת האבטלה, ונתנו לה קורס צורפות. היה שם קורסים כזה של ההשערה וזה, והיא לקחה על חשבון המדינה, קורס צורפות, ואז היא פשוט הקימה אתר אינטרנט, ואז היא פתחה דף באינסטגרם, והיא התחילה להצליח, ופתאום היא גילתה כמה טוב לה לבד, אפילו בלי זוגיות, כמה פנאי היא קיבלה לעצמה כשהילדים לא איתה, והיא התחילה לייצר קולקציות. לאט לאט, באמת, היא הפכה למעצמה. ששאלתי את גליה, תגידי, איך זה קרה? פתאום תערוכות בחול וזה, היא אמרה לי, הניסויים הרגו אותי, אני הרגשתי מתה, לא יכולתי ליצור, בכלל לא הייתי מחוברת לעצמי. אז כן, אני לא אמרתי שזה קל, אבל גם להישאר במקום שפוגע בכם זה לא קל, ויש מחיר, אם המחיר לא כלכלי הוא מחיר אחר, אז זה תלוי איזה מחיר אנחנו רוצים לשלם, אנחנו רוצים להיות מתוסכלים, חסרי אונים, חולים מזה, אנחנו עדיף לנו להיות בריאים עם קצת פחות כסף, ולהביא את עצמנו למקומות אחרים כשאנחנו חזקים נפשית, ולא כשאנחנו נמצאים במקום שלא טוב לנו. והחסם השלישי זה חסם מה יגידו, אז למרות שהגירושים לפי הסטטיסטיקה כבר קרובים ל-50% לדעתי, עדיין יש אנשים שמפחדים ממה יגידו, בעיקר מה יגידו ההורים שלי, החברים שלי, שאני כישלון. ואז אני באמת שואלת, ואני יודעת שזאת שאלה קצת מתסכלת, אבל אני שואלת, זה באמת משנה? לא באמת. זה באמת משנה? מישהו אחר חי את החיים שלכם יום יום, שעה שעה? מישהו יודע למה ומה נכון לכם? אדם צריך לבחור בעצמו ועבור עצמו בכל פעם מחדש לטובת הבריאות הנפשית שלו. ועל זה אני אומרת לכם, אסור פה לפספס. כי אם אתם חיים בשביל לרצות מישהו אחר, אתם חיים על יד החיים שלכם. ואני רוצה להגיד לכם, אין חיים נוספים. אין עוד הזדמנות. זמן שעובר לא חוזר, ולכולם יש ממש מעט זמן. ואם אתם מבזבזים אותו במקום שלא טוב לכם ופוגע בכם רק בגלל מה שיגידו עליכם, אז וואלה, תהיה זמן להתעורר. כי את האמת, יגידו עליכם דקה, ואז לא יזכרו. ואם זה ההורים שלכם, הם יאהבו אתכם בכל מקרה. ואם הם לא יתמכו בכם, אז הם גם לא תמכו בכם קודם. וזה הזמן לעמוד על שלכם ולעשות את מה שטוב לכם ולבריאות שלכם. וגם תזכרו מה יגידו הזה, זה גם עובר אחר כך לילדים. וכשאנחנו מנהיגים את הילדים שלנו, אנחנו רוצים להניג אותם באמצעות דוגמה אישית. זה דבר מאוד 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 חשוב. הפחד הרביעי שדיברתי עליו, הוא בעצם מתקשר לאותו מה יגידו, וזה באמת הפחד מכישלון. ואם אנחנו כישלון, האם אנחנו כישלון אם נפרדנו ממישהו, שזה כבר לא עובד לנו יותר? זה לא פשוט. זה לא פשוט להגיד את זה בעיני עצמנו, אולי אנחנו מרגישים כישלון בעיני עצמנו. אבל לא, אנחנו לא כישלון, כי אנחנו בוחרים בעצמנו, ואתה לא יכול להיות כישלון כשאתה בוחר, כשאתה משחרר משהו רע לטובת משהו טוב. אז אני רוצה להזכיר לכם רק משהו אחד, משהו קצת נותן פרופורציות, רק זה לפעמים זה פשוט, אתם יודעים שכשאני לא, משהו הוא לא טוב לי, או אני לא שלמה איתו, אני מוציאה את עצמי חוץ הרגע ומסתכלת על התמונה הגדולה ומרחיבה ומרחיבה עד שאני רואה את הכל בגדול גדול גדול מסביב. אז בוא שנייה נרחיב רגע את התמונה. כולם אומרים לעצמם שכולם באותו מצב. כל הזוגות הנשואים האלה שביחד הרבה שנים, לא משנה אם הם ידועים בציבור, כל הזוגות, כן, אומרים לעצמם את אותם דברים. אבל זה תקף לכל הזוגות. כל הזוגות בחרו להיות ביחד בשלב מסוים. צריכים לזכור את זה. לא משנה מאיזה סיבה. אגב, הרבה פעמים הם באים אליי ואומרים לי, אני לא יודע אם אהבתי אותה, לא יודעת אם זה באמת נכון, פשוט הייתי בגיל, הייתי בזה, אבל זה לא משנה. הייתה שם בחירה. כל הזוגות בחרו להיות ביחד בשלב מסוים. כל הזוגות בוחרים כל בוקר מחדש להישאר ביחד, וכן, הם יכולים לבחור אחרת. לשלם מחיר. אבל יכולים לבחור אחרת. אצל כל הזוגות זה אף פעם לא באמת כמו שזה נראה מבחוץ. את אתם חייבים להאמין לי. שום תמונת אינסטגרם זוגית לא תשקף את האמת של מה שהמערכת הזאת היא בפנים. אתם רק, זה רק צולם כדי שככה תאמינו. הם רק נראים ככה. כל הזוגות חושבים על בגידה. מי שאומר שהוא לא חושב על בגידה אחרי מערכת יחסים ארוכה, הוא שקרן. וזה נורמלי לחשוב, כי אין משטרת מחשבות. כל הזוגות חווים משברים יחד, ולפחות משבר אחד רציני. זה יכול להיות הולדת ילד, זה יכול להיות שיפוץ בית, זה יכול להיות בגלל ההורים שלה, אבל תמיד יש משבר רציני. זה לא סיבה לסיים את זה. זה לא סיבה להגיד, יאללה, יש היה משבר. מותר לעבור משברים ביחד, זה דווקא מייצר היסטוריה משותפת ומחזק. כל הזוגות רבים, כן, כל הזוגות רבים. אלה שלא רבים, לא אכפת להם, הם לא צריכים להישאר ביחד כבר מההתחלה. מי שהכל אצלו מי מנוחות תמיד, בלי שום ויכוח, זה לא זוגיות נורמלית. זוגיות נורמלית, אנשים רבים, יש להם חילוקי דעות, הם מתווכחים. אל תפחדו לריב, תלמדו איך לריב. בין כל הזוגות יש חוזה בלתי כתוב, ולפעמים כתוב. זאת אמת. לי ולבעלי יש חוזה, הוא מוריד את הזבל. זה לא כתוב בשום מקום. אני בחיים לא ראיתי את הזבל. נקודה. גם לכם יש חוזים כאלה. כל הזוגות יוצאים לחופשות משותפות. כל הזוגות יוצאים לחופשות משותפות. אם אתם לא יוצאים לחופשות משותפות, משהו לא בסדר בזוגיות שלכם. תזמו חופשה. לא, לא עם הילדים. צימר בצפון, רק שניכם במלון בתל אביב, סופש בפריז. כל אחד אוהל בים. כל אחד לפי יכולתו. כל הזוגות, אלה הטובים, יוצאים לחופשות משותפות. כל הזוגות מתמודדים עם משפחה מורחבת. כל הזוגות. האחות של זאתי לא בסדר, אמא שחסת לי ככה, בחג אמרו לי ככה, לא קנו לי, לא עשו לי. כל הזוגות. כל המשפטים האלה שאמרתי עד עכשיו, הם מאפייני זוגיות נורמטיבית, נורמלית, חזקה, שיכולה לשרוד. אם תעשו את המשפט האחרון, כל הזוגות צריכים תקשורת. וזה הסוד. הסוד הוא בתקשורת. שהזוגיות שלכם טובה, כן? ואתם מנהלים את התא המשפחתי שלכם באמצעות תקשורת, אחד עם השני, עם הילדים, על הילדים, בחזית מאוחדת. תקשורת כזאת היא מאפשרת זוגיות טובה. אז 10 המשפטים האחרונים היו כדי להזכיר לכם מה צריך להיות לכם בזוגיות, וארבעת החסמים היו כדי להזכיר לכם מה הכי מפחיד אתכם, אבל באמת שאין מה לפחד. קצת קשה, אבל אחרי זה כולם עוברים את זה. אתם יודעים למה הסטטיסטיקה אומרת שבזוגיות ראשונה, גירושים ראשונים זה 33%, לעומת זאת גירושים שניים אנחנו כבר ב-50%, כי השד הוא לא כזה נורא, אז כבר יודעים, ומי שכבר עבר משהו אחד פעם אחת, לא כל כך מפחד לעבור את זה עוד פעם. תזכרו שהפחד הוא רק מהפעם הראשונה. אבל באמת, רק אם זה רע, רק אם זה ממש לא מתאים, רק אם ניסיתם הכל, אז אל תתייחסו לחסמים שלכם. כי אני בטוחה שבכל אחד מכם יש את הכוח לעשות שינוי, גם אם זה שינוי לא פשוט כמו גירושים. זהו. זה היה הפודקאסט שלנו להיום. אני אשמח אם נתתי לכם ערך, אם תשתפו את החברים שלכם, את המשפחה שלכם, תדרגו אותנו באפליקציות השונות. כמובן שאפשר ליצור איתי קשר גם באינסטגרם וגם בפייסבוק. אנחנו שבוע הבא נחזור קצת לתובנות, ואם מישהו רוצה שנדבר על משהו ספציפי או תובנה ספציפית, אני אשמח מאוד, אתם מוזמנים לכתוב לי, ואני אשתדל לענות לכל הבקשות. אז תודה רבה. אנחנו אקדמיה לניהול משברים, תזכרו שסערות לא נמשכות לנצח. יאללה ביי.